כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
נפתח בשיר של ברטולד ברכט, המחזאי והמשורר הגרמני, מתוך ספרו גלות המשוררים. זה קובץ שמכנס מבחר שירים שברכט כתב מ-1914 עד 1956, ערך ותרגם מגרמנית היי בנימין. אני רק אגיד קצת על ברכט, שהוא התמודד בכתיבה שלו בכלל ובשירים שלו בפרט עם חיי האדם מול האידיאולוגיות הגדולות של המאה ה-20, של המשטרים הטוטליטריים, ולכן יש לו כמה ביטויים ספרותיים מאוד מחודדים שנוגעים להגבלת הזכות לחירות ולהשתקת חופש הביטוי. אז השיר שאני אקרא עכשיו לקוח מתוך שער שנקרא סתירות גרמניות, והוא כמתבקש מין סתירה גרוטסקית ואבסורדית על התגובה של סופר שבזמן שהורו לשרוף את כל הספרים הפרובלמטיים מבחינת המשטר, איכשהו רק את שלו שכחו. והשיר הזה נקרא שריפת הספרים. כשהמשטר ציווה ספרים עם ידיעות מזיקות לשרוף בפומבי, ומכל כיוון שברים הולצו למשוך עגלות מלאות ספרים אל המדורות, גילה סופר אחד אשר נרדף לגולה, אחד הטובים, תוך בדיקת רשימת הנשרפים בפלצות גמורה שספריו נשכחו. הוא מיהר את שולחן הכתיבה ועל כנפי הזעם כתב מכתב אל השליטים. תשרפו אותי, כתב בעת מעופף. תשרפו אותי, אל תעשו לי את זה. אל תשאירו אותי בחוץ. האם לא סיפרתי תמיד את האמת בספריי? ועכשיו, עכשיו אתם מציגים אותי, שקרן. אני מצווה עליכם, תשרפו אותי. היי ושלום, אני נועם פרטום ואתם מאזינים לטקסטמניה, תוכנית שכמו שאתם אולי כבר יודעים, אני מקווה, יהיו בחינות על זה אחר כך, אנחנו כל פעם בוחרים נושא אחר, נטפלים אליו ובוחנים אותו ממגוון זוויות באמצעות טקסטים ספרותיים וטקסטים אחרים, פסיכולוגיים, הגותיים, קטעי אומן ומכתבים. והפעם אנחנו נעסוק בנושא אקטואלי ובוער מתמיד. אנחנו בחרנו לקרוא לתוכנית משטרת המחשבות, והיא תתעסק בצנזורה, בהשתקת חופש הביטוי, בהגבלת הזכות לחירות וחירות התנועה. והכל כמובן בהשראה מפוקפקת של הקוד האתי, שהביא לחיינו אסא כשר ובנט. וחשבתי שזה רגע טוב לספר שבשנה הבאה אני מתחילה ללמד כתיבה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, שזה קור מחצבתי, וזו עובדה מאוד מרגשת בהרבה רמות, כי זו זכות גדולה לחזור לבית הגידול התודעתי, כתיבתי שלך, מהצד השני של המתרס. אבל מעבר לכך, אני מרגישה שאני חווה פלח נכבד מההתרגשות שלי, למה אסא כשר? כי בתור משוררת אין דבר שמפעיל אותי רגשית ויצירתית כמו להיות אופוזיציה, לעשות דווקא ולהתגלח נגד כיוון הזיפים, ובמקרה הזה זיפי הפשיזם ההולכים ומתגבהים למרבה הגועל. בזכות הקוד האתי קיבלה משרת ההוראה הדנדשה שלי מעמד של שליחות יתר על המידה, עוד אפילו לפני שהתחלתי לממש את התפקיד. ואני לגמרי מתכוונת להסתנן לאקדמיה כנבג פואטי סורר ומורה, ולא לקפד ולו במעט את ההשקפות שלי על העולם. אז אני מקווה שאתם שומעים שם חבורת השרים, השרים וחבר שליחיהם הרקובים, כי מבחינתי השיעור הראשון והכי חשוב ויסודי בכתיבה הוא להתנהג כמו שלם. שמה זה אומר בעצם? זה אומר שאי אפשר לעשות פרטלציה לנפש. כלומר, סליחה. ברור שאפשר. הדחקה, השתקה, סובלימציה, דיסוציאציה, משטרים טוטליטריים, כולן המצאות פסיכולוגיות ואנושיות מבוססות. אבל בכתיבה, כמו שאני חווה ומבינה כתיבה, ממש לא מומלץ להשתמש בהן. הסובייקט הכותב הוא אחד היצורים הכי מפוקחים ומודעים לעצמם. הוא לא רשאי לעשות לעצמו הנחות. ובגלל זה, לטעמי, אין כזה דבר נושא שלא כותבים עליו או אדם שלא כותבים עליו. הכל כתיב, הכל ראוי להיכתב. בתוך זה יש כמובן מקום והכרח להידרש לרגישות מוסרית מסוימת כלפי הזולת, לגבולות. אבל הגבול הוא אף פעם לא אתיקה גסה כמו זו של כשר, שבא להכשיר עלק את האג'נדה של בנט, ובמקום פתח קופסת שרצים מסוכנים. ואם לחזור לכתיבה, אין דבר כזה שתמה שלמה, ועוד התמה פוליטיקה תודר ממנה. לא קיימת חיה כזאת. כלומר, מילא לא לכתוב על חצילים, נגיד. זה נשמע סביר, רעיון חביב על סף הדבילי לתרגיל כתיבה, לעבודה עם מגבלה. אבל פוליטיקה? ולא, זה מכבר דרשו חכמים ממני ומאיתנו שהאישי הוא הפוליטי. יעני, הפוליטיקה היא הזהות, והכתיבה היא הרי הראי של חיי הנפש, ולכן לא לכתוב על פוליטיקה, על הזהות שלך, זה בלתי אפשרי. זה כמו לגדום איבר, או ביתר דיוק, כמו לעקור את הנפש מהנפש. זו בקשה מופרכת ואלימה, ולא לוגית. כי הרי כולנו נשים וגברים, ומזרחים, ואשכנזים, ודתיים, וחילונים, ושמאלנים, וימנים, ואתיופים, וערבים, ורוסים, ומעמד סוציו-אקונומי גבוה, ונמוך, ובינוני, והורים ואחים שכולים, ודור שלישי לשואה, ודור שני לחטיפת ילדי תימן, וכן הלאה וכן הלאה. איפה בדיוק עובר הגבול בין עמדה פוליטית אסורה לעמדה פוליטית מותרת? דוקטור שבא לאוניברסיטה בחיג'אב זה בסדר, אבל לדבר על הכיבוש זה לא בסדר? האם תכף יהיה אסור גם לבוא בסמלה קצרה לאקדמיה, וזה לא יהיה משהו שזוכה לגינוי רק במתחם הכנסת? וחוץ מזה, הנשמה האנושית לא באמת עובדת במתגים של און ואוף. אתה לא יכול פשוט לפסול תחום שלם של הוויה. זו גישה נוקשה מדי, מלאכותית, כוזבת, לא אומנית. הדברים הם תמיד יותר עדינים, יותר מורכבים. ועכשיו תיקחו את הלאגר המניפסטי הזה ששפכתי פה על כתיבה, ותחילו את זה על חופש הביטוי, כי הרי גם אזרח דמוקרטי לא רשאי לעשות לעצמו הנחות. זוכרים? הכל בר הבאה, הכל ראוי להיאמר, ואני אולי לא מסכימה איתך, אבל אני אלחם עד חורמה על זכותך להשמיע את דבריך. בקיצור, התוכנית הזאת היא כדי להגיד תודה לקשר ולבנט, כי כשמצנזרים אותי, אני פותחת את הג'ורה פי שניים, וכך בכוונתי לעשות גם בשיעורי הכתיבה שלי באוניברסיטה, ואני ממליצה גם לכם לנסות, ופה בתוכנית אנחנו נמצא כל מיני דוגמאות מוצלחות לעניין הזה. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. עכשיו אני אקרא קטע מתוך סיפורה של שפחה, רומן דיסטופי מאת מרגרט אטווד, בתרגום מאנגלית של סמדר מילו, ונאמר שהחזון המבריק והמביעית הזה של אמריקה במאה ה-21, שכתוב באירוניה מזעזעת, כמו שבטח חלקכם יודעים, הפך לסדרה טלוויזיה מאוד מצליחה, שהעונה הראשונה של השודרה ממש עכשיו בהוט, סדרה של חברת הטלוויזיה האמריקאית הולו, ובעצם העולם הזה שאטווד מתארת ברומן, עולם שפתאום יש בו ילודה ירודה מאוד, ואנשים שכן יכולות ללדת הופכות למין נכס לאומי, ועושים מהן שפחות. זו התכלית שלהן, ללדת ילדים. ואם הן לא תעשינה את זה, הן צפויות כמו כל מתנגדי המשטר להתעלות על חומה, או להישלח אל אחת המושבות ולמות שם מוות איתי ממחלת קרינה. והקטע שאני אקרא הוא משלב ראשוני בהשתלטות של המשטר החדש, רפובליקת גלעד שמו, שלב שבו מפטרים את כל הנשים מעבודתן ומקפיאים את חשבונות הבנק שלהן. בעצם שלב שבו פעם ראשונה משתקים את הנשים, מנטרלים את חירות הפעולה שלהן בעולם. וזה הולך ככה. יש לי משהו להגיד לכן, אמר. מראהו היה נורא, שערו היה פרוע, עיניו ורודות ומתרוצצות כאילו שתה לשוחרה. כולנו נשאנו עיניים וקיבינו את המכונות שלנו. היינו כ-8 או 10 נשים בחדר. אני מצטער, אמר, אבל זה החוק. אני באמת מצטער. על מה? אמרה מישהי. אני חייב לשלוח אתכן הביתה, אמר. זה החוק. אני חייב לעשות את זה. אני מוכרח לשלוח את כולכן. הוא אמר זאת כמעט ברוך, כאילו היינו חיות פרה, צפרדעים של אחת בצנצנת, כמי שעושה עמנו חסד. אנחנו מפוטרות? אמרתי. קמתי על רגליי. אבל למה? לא מפוטרות, אמר. משוחררות. אתן לא יכולות לעבוד פה יותר. זה החוק. הוא העביר את ידיו בשערו, ואני חשבתי שיצא מדעתו. המתח היה רב מדי בשבילו, ונשרף לו הפיוז. זה לא אני, הוא אמר. אתן לא מבינות. לכו עכשיו, בבקשה. הוא הרים את קולו. אני לא רוצה צרות. אם יהיו צרות, עלולים להשמיד את הספרים, לשבור דברים. הוא העיף מבט מעבר לכתפו. הם שם בחוץ, אמר, במשרד שלי. אם לא תלכו עכשיו, הם ייכנסו לפה. הם נתנו לי 10 דקות. עכשיו הוא כבר נשמע מטורף ממש. הוא ירד מהפסים, אמרה מישהי בקול רם, מה שכולנו חשבנו מן הסתם. אבל אני שלחתי מבט לפרוסדור וראיתי שם 2 גברים, במדים, עם מקלעים, מחזה תיאטרלי מכדי להיות אמיתי. ובכל זאת הם היו שם. רוחות רפאים פתאומיות, כמו אנשי מאדים. משהו חלומי עפף אותם. הם היו ציוריים מדי, משונים מדי על רקע הסביבה. פשוט תעזבו את המכונות, אמר המנהל, בשעה שאספנו את חפצנו ויצאנו זו אחר זו, כאילו שיכולנו לקחת אותן איתנו. עמדנו בחבורה על המדרגות שמחוץ לספרייה. לא ידענו מה לומר זו לזו. אף אחת לא הבינה מה מתרחש, לכן לא היה מה לומר. הבטנו אישה בפני ראותה וראינו פחד וייאוש, וגם מין בושה, כאילו נתפסנו בכלכלתנו. זאת שערוריה, אמרה אישה אחת, אבל בלי שכנוע פנימי. מה גרם לנו להרגיש שזה מגיע לנו? פיתרו אותי, אמרתי למוירה בטלפון, והיא הבטיחה לבוא אליי. היא הגיעה, הלכה למטבח ומזגה לשתינו וויסקי, והתיישבנו. ואני ניסיתי לספר לה מה קרה לי. כשסיימתי, אמרה, ניסית לקנות משהו בכרטיס הממוחשב שלך היום? כן, אמרתי, לא הצלחתי. הם הקפיאו את החשבונות, אמרה. את שלי גם, כל חשבון שמצוין עליו נקבה ולא זכר. בסך הכל היו צריכים ללחוץ על כמה כפתורים וזהו, אנחנו מנותקות. אבל יש לי יותר מ-$2,000 בבנק, אמרתי, כאילו רק חשבון הבנק שלי נחשב. לנשים אסור עכשיו להיות בעלות רכוש, אמרה, זה חוק חדש. הדלק טלוויזיה היום? לא, אמרתי. משדרים את זה שם, אמרה, בכל התחנות. היא לא הייתה עמומה כמוני. באורך מוזר הייתה עליזה דווקא, כאילו זה הדבר שציפתה לו זמן מה, ועכשיו התברר שצדקה. היא אפילו נראתה נמרצת יותר, נחושה יותר. לוק יכול להשתמש בחשבון הממוחשב שלך בשבילך, אמרה. הם יעבירו את המספר שלך אליו, זה לפחות מה שהם אומרים. לבעל או לשאר הבשר הכי קרוב ממין זכר. אבל למה, אמרתי? למה עשו את זה? אין לנו זכות לשאול למה, אמרה מוירה. הם היו חייבים לעשות את זה ככה. החשבונות הממוחשבים והעבודות בבת אחת. את יכולה לתאר לעצמך את שדות התעופה ללחן? הם לא רוצים שנלך לשום מקום. זה בטוח.
Checks out the wheel.
טוב, אז עכשיו אנחנו נדבר עם מירה עווד, זמרת, מלחינה, פזמונאית, ערבייה ישראלית, וגם שחקנית ומנחה טלוויזיה, ומה לא בעצם. היי מירה.
שלום, שלום.
שלום, איזה כיף לשמוע את קולך.
איזה כיף לשמוע אותך.
אז בעצם אנחנו משוחחות, כי לפני שבועיים נעדכן את המאזינים, קיבלת את פרס אקום, אגודת המוזיקאים בישראל, על התרומה שלך להעצמת היצירה הערבית והשילוב שלה בתרבות וביצירה הישראלית. ואחרי שנולדה למירי רגב, שרת התרבות, שבכוונתך לשיר בטקס הזה, טקס שנערך לכבוד הפרס, שיר של מחמוד דרוויש, המשורר הפלסטיני המוערך, אז מירי הבהירה להנהלת אקום שהיא מתנגדת, והיא נעמה, ואז יצאה מההופעה שלך.
נכון.
איך הגבת להתנהגות הגסה והביזרית הזו?
לא, קודם כל אני לא מכריחה אף אחד להישאר איפה שהוא לא רוצה להישאר.
כן.
מה שלי הפריע זה לא העניין הזה של הטעם האישי של כל בן אדם, זה דבר אחד. הפריע הכוח שבו משתמשים אנשי הסמכות שלנו פה בארץ בכדי להפחיד, להסיט, להמציא אפילו לפעמים, ולהפריד בין אנשים ולבדל אותם במקום לחבר את החברה הישראלית הזאת שגם ככה מדממת וגם ככה מפולגת וגם ככה סובלת. והרבה מהפוליטיקאים שלנו פשוט רוכבים על זה, במקום לאחות את זה, רוכבים על זה בשביל הון פוליטי. זה מה שכואב לי ועל זה הייתה כל הביקורת שלי. אין לי בעיה, כל אחד והדעות שלו. יש הבדל גם בין דעה לבין סילוף. סילוף גם של אמירות וגם של היסטוריה וגם... פשוט זה משגע אותי כל פעם.
כן.
ביקורת על שירה או על דיבור או על ספרות זה דבר לגיטימי לחלוטין, וכמובן, וגם אני כל הזמן מזכירה, הנה אני אזכיר גם למאזינים, יש חוק בארץ ישראל שמונע הסתה, זאת אומרת יש חוק פלילי, שאם מוכח שישנו איזה משורר או איזה זמרת או איזה מישהו או נואם שמוכח שהוא מסית, הוא ממש מוצא מחוץ לחוק, ויש כאלה תקדימים בארץ. ככה שאפשר להפעיל את החוק הזה למקרה או במקרה שהמשורר מחמוד דרוויש אכן מסית נגד היהודים או העם היהודי או מדינת ישראל או העם הישראלי ככלל ובכלל.
אבל הוא משורר גדול, ונראה לי שמה שהפריע לה זה פשוט שהוא פלסטיני. זה לא הייתה מסוגלת לשאת את זה.
לא, אני חושבת שהיא יותר מזה. הבעיה שלה שהוא פלסטיני שמעז, או העז, אללה ירחמו, תדעת, נפטר, העז לבקר ולהשמיע קול.
כן.
זאת אומרת, הוא העז להשמיע את הקול של הבן אדם שגירשו אותו מהכפר, אדם שחי תחת משטר צבאי מפלה בצורה הכי מגוחכת והכי רעה שאפשר בשנות ה-60. בן אדם שסבל פה, והוא העז להשמיע את קולו. ואיך הוא השמיע את קולו? הוא לא פוצץ אף אחד, הוא לא זרק רימון, הוא לא זרק אפילו אבן. הוא כתב.
כן.
הוא יקריא שירה.
וזה מה שמשוררים עושים.
בדיוק. אז כנראה שכוח העת וכוח המילה הוא באמת כוחות כל כך מפחידים שאנחנו צריכים כל כך להתקיף אותם.
כן, ושהיא מתייחסת אליהם כאל איזו פרובוקציה אדירה, בעוד שבסך הכל שרת שיר של משורר גדול.
ולא רק שיר, אני גם, השיר הספציפי, לא רק שאני, קודם כל אני גם רוצה להגיד, בחיים, אבל בחיים, לא הייתי מלחינה. אף טקסט של משורר או של מישהו, שהיה אפילו יש חשד קטן שהוא שונא עם מסוים או מסית נגד עם מסוים. את חושבת שצריך לפחות לתת לי את הקרדיט הזה של אחרי 20 ומשהו שנות קריירה ונראות ציבורית במדינת ישראל כערבייה, פלסטינית, אזרחית ישראל, שרוצה שיהיה פה יותר טוב ופועלת למען שלום.
וכשאת מקבלת כזה פרס... נחשב בדיוק על הדבר הזה.
הפרס בדיוק על הדבר הזה, ואגב עוד משהו, הפרס תזמונו, לא סתם הוא לא בשנה שעברה, הוא הגיע השנה כי אני יוצאתי שירים של מחמוד דרוויש לרדיו הישראלי. זאת אומרת, הפעולה הזאת של להביא את המשהו הזה, שכל כך רחוק מהאוזן והעין הישראלית, אל תוך הרדיו והקונסנזוס הישראלי, זו הייתה סיבת הפרס. אז זאת אומרת, אני מרגישה שחוץ מפרובוקציה, לא באמת הייתה פה איזה מטרה או איזה משהו מכל הוא הזה. זאת אומרת, הייתה פרובוקציה ורצון עוד פעם להעיר את, את יודעת, את הלהבות של הדבר הזה למען הון פוליטי לצערי.
כן, הון פוליטי שמפלג במקום לעשות ההפך.
לגמרי, שכן, שמיטיב עם סוג אחד של בוחרים.
כן.
לעומת סוג אחר של בוחרים.
נכון. אז באמת אולי עכשיו אני אבקש ממך לקרוא לנו שיר של דרוויש שקרוב לליבך, וזה באמת אחד השירים החזקים ביותר שלו שתורגמו לעברית, אני חושבת. ובאמת, אפרופו סילוף, את דיברת על זה שיש לא אחת שיבושים וכל מיני ציטוטים מוטעים, אז רגב באמת מקפידה לתת ציטוט מוטעה. אז זהו, אולי תספרי קצת לפני.
אז קודם כל אני אעשה שני תיקונים. אחד, זה דווקא השיר שבחרתי לקרוא, הוא לאו דווקא אחד השירים המועדפים עליי של דרוויש.
כן.
אבל בגלל שכל הזמן משתמשים בו, אגב הוא לא השיר ששרתי, אני לא שרה אותו, זה שיר שאני אשמח להקריא.
כן.
השיר נקרא תעודת זהות, וכל הזמן השרה מירי רגב בוחרת לצטט ממנו.
כן, משתמשים בו המון בשנה.
בדיוק, עם מילה לא נכונה, כאילו זה ציטוט מתוך השיר, ואני מכעיס אותי קצת שהציבור, לא כל הציבור כמובן, אי אפשר להכליל גם בזה, כי הציבור הישראלי, יש בו הרבה אנשים שקוראים ומכירים ולא מפחדים מהשירה הזאת, אבל מפריע לי שאנשים לא הולכים לבדוק שהציטוט שמה נכון או לא נכון, או אם הוא איזה חצי משפט, כי גם מצפיע לי, אם זה שיר, איך קראו לזה, עיר ההריגה, או
כן,
על
השחיטה.
על השחיטה. אם אני אקח עכשיו חצי משפט משם, משמע כאילו הבן אדם קורא לרצח חפים מפשע. אני לא יכולה לעשות כזה דבר, חייב להיות איזושהי ביקורת חיצונית, אם זה הנציגים של שעשרה, או אם זה גם התקשורת לאחר מכן, שחוזרת על זה עוד פעם ועוד פעם. אז
מחוץ יש להקשר בעצם, בדיוק, מנתקת
יש,
על זה.
אני חושבת שלעיתונות יש חובה, כאשר הם מצטטים את השרה, להגיד בסוגריים, רק לידיעת הציבור, שהציטוט המדויק הוא כך וכך וכך, ושאנשים ישפטו בעצמם. עכשיו, אני לא אומרת ש מתחילים להתווכח איתי, הוא כן התכוון ליהודים, הוא התכוון לישראלים, הוא התכוון, תשמעי, הוא מדבר על הכובש, האם זה היהודים? כנראה שכן, האם זה היהודים באשר הם, בגלל שהם יהודים? לא.
כן.
בפירוש? לא. היא אומרת שבמשפט האחרון שלו, הוא אומר שהוא רוצה לאכול את בשר העם יהודי.
אבל זה לא נכון, כי הוא כותב את בשר הכובש, העם הכובש.
נכון, זהו.
וזה הבדל סמנטי משמעותי.
זה הבדל משמעותי מאוד, ולא רק. אני אשמח לקרוא את כל השיר, שנבין למה האיש מגיע אל האיום הזה מהזעם שלו.
נהדר.
אני חושבת שכשאתה שם את הדברים בקונטקסט, אתה יכול להקשיב להם קצת יותר עם פתיחות. לא חייב לאהוב, אבל לפחות להקשיב.
כן. להקשיב באופן ראוי, כי אתה שומע את כל האמירה, את מלוא הדבר שהאדם רצה להגיד.
נכון.
כן.
אוקיי, בבקשה. אז זה תעודת זהות מחמוד דרוויש. תרשום, אני ערבי. מספר תעודת הזהות שלי הוא 50,000. יש לי 8 ילדים, והתשיעי יבוא אחרי הקיץ. האם זה מכעיס אותך? תרשום, אני ערבי. עובד עם חבריי פועלי המחצבה. יש לי 8 ילדים, אני מביא להם לחם, בגדים ומחברות מתוך האבנים. אני לא מתחנן לצדקה מדלתך. אני לא מחווץ עצמי על מפתנך. אז האם זה מכעיס אותך? תרשום, אני ערבי. יש לי שם ללא תואר. סבלני בארץ בה הכל חיים ברוגז. שורשיי היו משופרים עוד לפני לידת הזמן, לפני תחילת העידנים, לפני האורנים ועצי הזית ולפני שצמח העשב. אבי צאצא למשפחת המחרשה, לא למעמד אצילים. וסבי היה פלאח, לא מיוחס ולא מקושר, לימד אותי את גאוות השמש לפני שלימדני לקרוא. וביתי בקטת השומר, עשוי ענפים וקנים. האם אתה מרוצה ממצבי? יש לי שם ללא תואר. תרשום, אני ערבי, צבע שערי פחם, צבע עיניי חום, תכונותיי, לראשי עקל על כפי, כף ידי חזקה כסלע. כתובתי, אני מכפר שכוח חסר הגנה, רחובותיו נטולי שמות, וכל גבריו, בשדות ובמחצבה. האם זה מכעיס אותך? תרשום, אני ערבי. אתה גזלת את הפרדסים של אבותיי, ואת האדמה אשר איבדתי, אני וכל ילדיי, ולא הותרת דבר לנו ולצאצאינו מלבד האבנים האלה. אז האם השלטון ייקח אותן, כפי ששמענו אומרים? לכן, תרשום בראש העמוד הראשון, אני לא שונא אנשים, ואינני פולש, אבל אם אהיה לרעב, שרו של הכובש יהיה לי למאכל. תיזהר. היזהר מהרעב שלי, מהזעם שלי. צריך לתת קרדיט גם למתרגמים, אני מקווה שהשם רשום נכון, נוצאתי מהאינטרנט, עירים סיגל וסמי שלום שטרית.
וואי, קראת כל כך כל כך יפה, מירה. זה היה ממש באמת מצמרר. וכששומעים את הכל, אז מבינים שהוא אומר, אני לא שונא אנשים, ואני לא פולש, אבל אם אני אהיה רעב, אז בשר
כן,
רק מי שכובש אותי.
אני אגיב, משהו.
אני אקום, אני אקום כן. ואתמרד, כמו שבני אדם עושים בכל מקום.
אני אגיד יותר מזה, לא רק בני אדם, אני חושבת שגם העם היהודי יכול להבין את זה כל כך הרבה יותר טוב מכל אדם אחר. אנחנו מתעלמים פה מכל כך הרבה דברים, ואני כל כך פוחדת שבאמת בעתיד יהיה כל כך יותר קשה. התהום תהיה כל כך הרבה יותר עמוקה ורחבה, ויהיה כל כך הרבה יותר קשה לבנות גשרים ולטמון את הבור הזאת. אז צריך להתחיל, צריך להתחיל עכשיו, כי ככל שאנחנו נותנים לזמן לעבור, השנאה גודלת והסתה יותר קלה, ויותר קל לעשות דימוניזציה לאנשים, כי הם רחוקים ואנחנו לא רואים אותם ביום-יום, ומי שרחוק ולא רואים אותו, אפשר להמציא עליו שהוא לא בן אדם, שהוא מתנהג כמו חיה.
כן, נכון. ולהעליל עליו שהוא אומר כל מיני דברים שהוא לא
נכון,
אומר.
נכון, נכון.
תודה רבה, מירה, זה היה תענוג גדול לדבר
איתך. תודה רבה לך ולתוכנית. תודה.
תודה.
الذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لعيون عسلية وأنا قبلت ريتا عندما كانت صغيرة أذكر كيف التصقت بي غطت ساعدي أحلى ضفيرة آه ريتا آه ريتا ريتا كان عيدا في فمي جسم ريتا كان عرسا في دمي وأنا ضعت بريتا سنتين وتعاهدنا على أجمل كأس واحترقنا في نبيذ الشفتين وولدنا في الصبح بعيدا في العيون العسلية والمدينة كنست كل المغنين وريتا بين ريتا وعيوني بندقية آه ريتا آه ريتا
אנחנו נדבר עם דוקטור סיגל נאור פרלמן, שהיא מורה, עורכת, חוקרת ומבקרת ספרות, מייסדת בית חינוך דרך רוח, שזה בעצם ארגון שפועל לקידום מדעי הרוח בישראל, במטרה לשלב את הלימודים ההומניים בזירה החינוכית, העסקית והאקדמית. היי סיגל.
היי, שלום נועם.
שלום.
כן, נכון. בית החינוך שלנו הוא באמת רק אחד מהפרויקטים שלנו, ליאור ואני, ליאור בן זוגי. קמנו דרך רוח, באמת כדי לקדם את מדעי הרוח בישראל בכל הסביבות האפשריות, כי אנחנו חושבים שמדעי הרוח הם הכרחיים ופשוט אי אפשר בלעדיהם.
באמת, אז מאיפה הגיע הרעיון להקים את הארגון הזה?
זהו, אני חושבת שליאור ואני בעיקר דאגנו לחברה הישראלית, ולהיעלמות של מדעי הרוח, להיעלמות של היכולת לחשוב בצורה מופשטת, להעביר מחשבות מתחום לתחום, לחשוב במטאפורות מורכבות, לטעון טיעונים, לנמק.
ולמה בעצם, איך את מבינה את ההידלדלות של הדוקטרינה הזאת? זאת אומרת, למה זה משאב שהולך ונעלם מחיינו? למה זה לא משהו שמפתחים ומטפחים פה יותר?
זה לא דבר חדש. הספליט בין מדעי הרוח והמדעים הוא התחיל עם המהפכה המדעית פחות או יותר במאה ה-19.
נכון.
גם במערב המצב לא טוב, אבל בישראל המצב הוא הגרוע ביותר. אני חושבת שההשתלטות של העולם הקפיטליסטי, הכאילו פרקטי, דחק את כל מה שנראה כל מה שנראה כלא פרקטי וכחסר משמעות. אני חושבת שזאת מחשבה די מעוותת, ואני כן מרגישה שבשנים האחרונות חל שינוי, וחל שינוי בתפיסה של מדעי הרוח, ואנשים מבינים יותר את הצורך. בין היתר מבינים למשל כמה חשוב לדעת לקרוא כמו שצריך, לכתוב כמו שצריך, לפרש כמו שצריך.
כן.
אני חושבת שעכשיו מתחיל משהו בכל זאת להשתנות.
זאת אומרת, עליית קרנה המחודשת של התיאוריות הספרותיות היא באמת קשורה לדעתך למה שקורה ברשת החברתית, ולעובדה שאנחנו נצרכים יותר להתבטא בכתב ולדייק.
לא הייתי אומרת שעלייה, עולם הספרות והפילוסופיה וההיסטוריה היו קיימים, ויש חוקרים שעוסקים בזה, וימשיכו, אמנם הם מעטים היום, אבל ימשיכו לעשות את זה, אני לא חושבת שזה ייעלם. אבל אני כן חושבת שצריך לשלב את המחשבה המעמיקה הזאת בתוך העולם, ולא לחשוב שהיא מחוץ לו, ושהיא לא קשורה לעולם.
כן,
המחשבה הזאת היא מאוד מאוד קשורה, חברתית, תרבותית, פוליטית.
אולי תספרי לנו קצת על בתי החינוך, ועל מה אתם עושים בפועל, איך אתם מקדמים את מדעי הרוח בתכלס.
תראי, אנחנו עשינו המון דברים, כולל לנסות לבדוק איך אפשר לשלב את המחקר של מדעי הרוח ושל המדעים, לשלב את מדעי הרוח בחברה העסקית, אבל באמת הפרויקט המרכזי שלנו בשנים האחרונות זה הקמת בתי חינוך, שזה מרחב משותף לבתי הספר ולאקדמיה. פתחנו את בית החינוך הראשון שלנו בחיפה. מגיעים אלינו לאוניברסיטה, תלמידים תשעה בתי ספר, 11 בעצם כבר, בתי ספר בחיפה, שלומדים בשתי מגמות, פילוסופיה וספרות, מיהוד עד י"ב, לומדים לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. בית חינוך נוסף פתחנו באוניברסיטת תל אביב, שאליו מגיעים תלמידים מבת ים, מבית ספר בבת ים.
זהו, כן? אני עכשיו אפשר לספר ש...
עכשיו בן גוריון, זה אנחנו, כן.
וואו, אתם ממש ממש מתרחבים, איזה פלא. כן. לא, כי אפשר לספר שלפני כמה שנים התארחתי אצלכם כמשוררת בבית החינוך בחיפה.
את זוכרת.
בטח, זו הייתה חוויה חד פעמית שאי אפשר לשכוח, זאת אומרת, ילדים... כן.
אני רק רוצה להגיד לך שזה היה הרעיון של הילדים, התלמידים ביקשו להזמין אותך.
וואו.
זאת אומרת, זה אחד הדברים המדהימים שקורים.
לא, הם היו תאבי ידע בצורה חסרת תקדים, ואני מסתובבת הרבה בתיכונים ובתי ספר.
אבל את יודעת, נועה, מה שחשוב לי להגיד זה שאנחנו לא ממיינים אותם. כלומר, מי שרוצה מגיע, גם עכשיו בשנה הבאה כשנפתח בבן גוריון, יש לנו כבר 120 נרשמים, ואנחנו לא ממיינים את התלמידים. אנחנו ממש קוראים תיגר על הקטגוריות האלה של מצוינות והצטיינות. אנחנו מאמינים שמדעי הרוח מתפתחים תוך כדי דיאלוג. יש לנו תלמידים שבבתי הספר שלהם נחשבים לחלשים, ואצלנו הם כותבים עבודות גמר, שעבודת גמר היא כמו עבודה סמינריונית, אפילו רחבה יותר מבחינת ההיקף שלה. הם פשוט כן. מפתחים מחדש את השריר הזה שהם איבדו אותו.
באמת גם לא מפלים על איזה רקע פוליטי של כל מיני דעות קדומות, לא יודעת, ילדי אליטות הולכים ללימודים הומניים, כי אין בזה כסף, אז... אז זה, את יודעת, אופציה שהיא רלוונטית רק למי שבשכבות הגבוהות יותר מבחינה סוציו-אקונומית, אלא נותנים לכולם את הצ'אנס, את השאנס השווה.
כן, יש לנו 50% מהתלמידים שלנו הם תלמידי מדעים, צריך להגיד גם, שלומדים פיזיקה וכימיה, אבל גם רוצים ללמוד פילוסופיה והיסטוריה וספרות.
אין סתירה, הדברים נשלבים, וזה גם לפתח את המוח בעוד אפיקים וכיוונים.
איזה שאלה, הרי מה, אנחנו 80 שנה חיים פה על פני אדמה, אז מה, נלך לעבודה ונחזור, וחוץ מזה שאני חושבת שכדי להתמודד עם העולם החדש, סביבת העבודה, קודם כל, זה צריך להגיד, תשתנה, אף אחד לא יודע אילו מקצועות יהיו בעוד 10 שנים. אני חושבת שצריך היום להכין את את התלמידים לחשוב, את הילדים לחשוב, כדי שכשהם ייכנסו לעולם, אבל לא רק לעולם העבודה, בכלל, את יודעת, להיות בני אדם, אבל נניח לעולם העבודה, שידעו בעצם, שיהיה להם מין ארגז כלים פנימי כזה, שהם ידעו לשלוף אותו. אני חושבת שבלי מדעי הרוח, זה כמו לשלוח את הילד לעולם העתידי בלי רגל או בלי יד. פשוט עם איזה סוג של נחות כזאת.
לחלוטין.
סוג של נחות.
אני מאוד איתך, וזה מתקשר באמת לנושא, לסיבה שהתכנסנו פה לנושא התוכנית הזו, שקשורה לקוד האתי המפוקפק של קשר ובנט וכל שאר המראים שם. אז אני גם סקרנית מה התגובה שלך כאשת רוח וכמנהלת התוכנית לדבר הזה. ובאופן... כן, טוב, לכי על זה.
מה אני יכולה להגיד לך? תראי, אני לא מבינה איך זה, זה קצת מגוחך שאנשים שנניח נפתלי בנט שחי בתוך הפוליטיקה, חושב שהאזרחים העתידיים לא צריכים, האזרחים העתידיים נניח, כלומר הסטודנטים הם כבר אזרחים והתלמידים הם כבר אזרחים, אבל שהם לא צריכים לדעת שום דבר על הפוליטי, וצריך להפריד ולהבחין בין הפוליטי והפוליטיקה.
כן, זה מופרך הרי, וזה בלתי אפשרי גם, זה כמו לעקור את הנפש מהנה, איך עושים את זה, איך מפרידים?
מה זאת אומרת, להיות אישה זה לא פוליטי? להיות מיעוט זה לא פוליטי? להיות אדם בעולם זה לא פוליטי? הרי כבר אדורנו אמר שהכל פוליטי. אני יכולה לתת לך דוגמה אם את רוצה.
כן, בטח.
לאיזשהו ערב ש... נערך בבית החינוך שהוא כביכול עוסק בנושא פוליטי, אבל אנחנו הגבנו אותו לרמה אינטלקטואלית. וזה היה, אם את זוכרת, כשהיה גל של השריפות בחיפה.
בטח.
ואז יצא בחור בדואי מרהט בשם יאנס אבו דבאס, עם איזשהו פוסט סטירי על השריפות, ובצורה, כן, בסיפור די קפקאי, הוא נעצר.
כן, אני זוכרת את זה.
אז זהו, אז מה שאנחנו עשינו...
גרוטסקה.
לגמרי. הבאנו את הפוסט הזה, כינסנו את כל התלמידים בבית החינוך, והבאנו את הפוסט הזה בערבית, ותלמידים שידעו לקרוא ערבית ניסו לקרוא אותו ולהבין, ואחר כך תרגמנו, כמו שעשו במשטרת ישראל, את הפוסט בגוגל טרנסלייט, מה שכמובן עקר את כל הטון הסטירי מתוך הפוסט הזה, ואחר כך גם השופט נסמך על הגוגל טרנסלייט המגוחך הזה, ואז התלמידים אמרו, כן, מה זה? זה טקסט של הסתה נוראה. ואז הבאנו את התרגום המקצועי לערבית של הפוסט, וכבר שהתחלנו לקרות, הם התפוצצו מצחוק. והבינו שזה טקסט סטירי, ואז דיברנו על המונח סטירה. כי תראי, מה, כשאומרים בעצם, מבקשים לא להכניס לאוניברסיטה את הפוליטים, מבקשים בעצם להוציא את כל משהו, ניואנסים, סטירה, הומור, אירוניה,
את כל מה שיש בו מורכבות ודקויות ומגוון אנושי ופלורליזם.
איזה שאלה, לרדד את כל הדיבור לאיזשהו דיבור של דיבור שטוח.
כן.
ואין כזה דבר. עכשיו, בעצם מה שזה אומר, שאם תלמידים וסטודנטים לא ידעו לחשוב, לא ידעו לטעון טענה ולנמק אותה ולהביא טענה נגדית, לא ידעו להכיר בניואנסים האלה ולזהות כשיש הומור או כשיש אירוניה, שזה באמת, באמת הומור מסוג מאוד מאוד מסוים.
כן.
אז הם באמת, באמת יהיה הרבה יותר קל לשלוט בהם. הרי מה המטרה המרכזית? שאפשר יהיה לשלוט באנשים. את יודעת מה הדבר הראשון שטראמפ עשה כשהוא עלה לשלטון?
מה הדבר הראשון?
ביטל את הקרן למדעי הרוח.
נכון, האמת.
הוא ידע מה הוא עושה.
לגמרי.
הוא ידע מה הוא עושה.
זאת אומרת,
בדע, הוא לא עשה את זה סתם.
אם נסיים את שיחתנו ברוח התוכנית הזו, אז בתשובה לשאלה, אם מנסים למשטר לנו את המחשבות, אז לגמרי כן, והדרך, וגם הרצון הזה להוציא את הפוליטי, כאילו זה אפשרי מתוך הלימודים, ובכלל מתוך ההומני, היא זה מחשבת טבעים מופרכת, וזה, וכן, ומנסים...
לגמרי. תראה, בבתי החינוך היום, בשנה הבאה היו לנו משהו כמו 300 תלמידים, אף אחד מהמורים לא יגיד לתלמידים לאיזה מפלגה הוא מצביע, כי זה מיותר וזה משעמם וזה חסר כל ערך.
בוא.
אבל בוודאי שגם באוניברסיטה וגם בבתי החינוך מדברים על, 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 על ההיסטוריה, איך אפשר לדבר על העבדות בארצות הברית בלי לדבר על פוליטיקה למשל? איך אפשר? אין
לא,
דבר
כזה. אי אפשר להפריד, אנחנו כל הזמן פוליטים, זה... כן, זה באמת.
אנחנו לא כל הזמן פוליטיים, במקרים, ברוב המקרים, רוב האנשים אינם פוליטיים, ולכן הם כל כך נוחים להיות נשלטים, אבל אנחנו בהחלט, זאת אומרת, זה לא הפרויקט היחידי שלנו, אנחנו גם רוצים להביא לידי כך שתלמידים יקראו הרבה יותר מה שהם אכן עושים, ויכתבו הרבה יותר,
כן.
ויכתבו חיבורים, ויחשבו, אבל בין היתר, אנחנו רוצים לאפשר להם להיות בני אדם שלמים. זאת המטרה המרכזית שלנו, ולחיות פה, ולתרום למקום הזה, עד כמה שאפשר, בצורה מושכלת, אחראית.
כן, ולהיות, כן? להיות, להתנהג כמו שלם, להיות שלם.
כן,
וגם הפוליטי הוא חלק מזה.
בוודאי. כן.
תודה רבה, סיגל.
תודה לך.
תענוג לשוחח איתך.
גם איתך.
ביי ביי.
ביי,
להתראות. תודה, להתראות. אני רוצה לסיים את התוכנית בקטע מתוך פואמה אופטימית. היא נקראת איגרת מהפכנית 49, והיא נכתבה על ידי דיאן די פרימה, משוררת ביט אמריקאית. בעצם הביטניקים זה זרם ספרותי שיוסד ופעל בשנות ה-50 העליזות בארצות הברית. מה שאפיין את הביטניקים זו כתיבה אסוציאטיבית, משוחררת, חופשית, ללא רסן, כתיבה כזאת שהיא בזרם תודעה, ברצב, בשוונג, ואין בה, אין בה טיוטות, ופשוט כותבים באיזה חופש גדול. והיו הרבה משוררים וסופרים ביטניקים, ואת חלקם אתם בטח מכירים, ולו בשם, אלן גינסברג, וויליאם בורוז, וג'ק קרואק, אבל היו גם סופרות ומשוררות ביטניקיות, ואיכשהו הן... קצת הודרו מההיסטוריה, ופחות זוכרים אותן. אחת מהן היא דיאן די פרימה, וזה שיר שלה, שפורסם לראשונה ב-68, ובעצם הגרסה המקומית, העברית שלו, הודהדה, זאת אומרת, זה נקרא הדהוד לדיאן די פרימה. זה בעצם לא סתם תרגום, זו אדפטציה. אדפטציה לישראל של ימינו, תרגום יצירתי, שנעשה בשותף על ידי קבוצה של חברים. אני זכיתי לקחת חלק פעיל בתרגום הזה. אז זה תורגם על ידי אלעד רוזן, שני סלומון, קרן שפי, רוזין בשרת, שר סקלי, גליה תנאי, אבנר מרים עמית, אסף משה תמרי, ינאי פרי, אור יזהר, קרן בן אל תבט, תהל פרוש ואנוכי. וזה ראה אור בספר שטף, ננו פואטיקה 10. זה בעצם... שטף מלשון שיתוף, ספר של שירה שנכתבת יחד, בהוצאת מקום לשירה ירושלמית. וזה הולך כך. איגרת מהפכנית 49. שחררו את רון ארד, שחררו את ג'ונתן פולארד, שחררו את יונתן פולק, שחררו את מאוז צור, שחררו את 1.5 מיליון בני האדם הכלואים בעזה, שחררו את כל האסירים הפוליטיים, שחררו את מרואן ברגותי, שחררו את דרין טטור, שחררו את כל האסירים הפוליטיים, שחררו את מרדכי ואנונו, שחררו את יונתן הילו, שחררו את רומן זדורוב, שחררו את כל האסירים הפוליטיים, שחררו את אריק שרון, שחררו את דודו טופז, שחררו את אמינו טאור מהלבירינט, שחררו את כל האסירים הפוליטיים, שחררו את כל האסירים הפוליטיים, כל האסירים הם אסירים פוליטיים, כל סטלן אסיר פוליטי, כל אופנובנק אסיר פוליטי, כל ילד כועס שזורק אבן אסיר פוליטי, כל זונה, סרסור, רוצח, אסירים פוליטיים, כל פדופיל, דילר, נהג שיקור, פורץ, בונה בנייה לא חוקית, שובט, שובר שתיקה, אנס, האלפקות בחוות האלפקות, אסירות פוליטיות, התרנגולות בכלובי הסוללה, אסירות פוליטיות, הכלבים ביחידת עוקץ, אסירים פוליטיים, העכברים המורלים על ידי העיריות, חללי מלחמה. כל ילדה בבית ספר אסירה פוליטית, כל איש הייטק באופן ספייס שלו, אסיר פוליטי. נתן שרנסקי, אסיר ציון, כולנו אסירי ציון. כל מורה שיורקים לה על הגב כשהיא כותבת בלוח, אסירה פוליטית. המשוגעות, מנהלי המחלקות, המתמחים ביניהם השחורות מעייפות, משפריצות הבשמים בסופר פארם, האורחות בדסק החדשות, שעריות השום בקוטש השום, אסירים פוליטיים, הטוקבקיסטים, אסירים פוליטיים בתשלום. כל השוטרים אסירים פוליטיים, כל עובדי הקבלן אסירים פוליטיים, כל צופי הפורנו אסירים פוליטיים, כל אישה אסירה פוליטית, כל אישה אסירה פוליטית. אתה אסיר פוליטי, נעול בגוף קפוץ ותודעה נוקשה. את אסירה פוליטית, נעולה בהרגל של פחד. את אסירה פוליטית, כבולה אל ההורים שלך. אתה אסיר פוליטי, כבול אל עברך. שחררי את עצמך, שחררי את עצמך, שחרר את עצמך, שחרר את עצמך. שחררו את השבות מהשיבה, את הברית מהמילה, את היד מהשם. שחררו את יום השבת לקדשו, שחררו את הר הבית מידינו, שחררו את השנה הבאה מירושלים הבנויה, שחררו את כל הבניינים הנטושים, שחררו את תאי במנשקה, שחררו את המשפחה מהכבוד, שחררו את תיאטרון החופש, שחררו את החלומות מהפסיכואנליזה, שחררו את המין מהמגדר, שחררו את השינה מהשעון המעורר, שחררו את המתים מהמצבה, שחררו את ליבי שנשבר ותוקן ונשבר, שחררו את הרחמים מאלוהים, שחררו את אמי, עזרו לשחרר אותי, שחררו את אבי, עזרו לשחרר אותי, שחררו את אחותי, עזרו לשחרר אותי, שחררו אותם, שחררו את עצמכם, עזרו לשחרר אותי, לשחרר את עצמכם, לשחרר אותי, לשחרר אותנו, לרקוד. אני רוצה לחתום את התוכנית הזאת ולהזכיר את המקרה של דרין טאטור. אולי לא שמעתם עליה, זה היה קצת מתחת, מחוץ לרדאר התקשורתי. דרין, משוררת, צלמת ערבייה ישראלית שמגדירה את עצמה כפלסטינית, בת 35, צמחונית, פמיניסטית, חובבת חתולים, תושבת הכפר ריינה ליד נצרת, שנאסרה לשלושה חודשים, ומאז כלואה כבר שנה וחצי במעצר בית. כמשוררת, אני מאוד מזדהה וליבי יוצא אליה בשל מצבה. אני מאוד מקווה לא לכתוב שיר ולהיכנס לכלא יום אחד. כל אהבה שלוחה מפה לדרין. זו הייתה תוכנית של טקסט מניה על משטרת המחשבות. מקווה שנהנתם. נהיה פה גם שבוע הבא עם עוד תוכנית מרעננת ומפתיעה ומעניינת על דברים אחרים. אני נועם פרטום, כאמור, תודה למאיה קוסובר, העורכת הנפלאה ביותר שלי. תודה לשתי המרואיינות המצוינות שלנו, למירה עווד, שכמה היא מדהימה, וואי וואי, ולסיגל נאור פרלמן, שאיזה מזל שיש אותה, כמה טוב שיש את בתי החינוך של דרך רוח, ותודה מקרב לב לספרייה בסנטר, הכוונה לסניף הנבחר בדיזנגוף סנטר של צומת ספרים, שהם הבית הספרותי שלי, והם נותנים לי לשוטט בחנות שלהם כהייתה שלי, ולבחור, לקחת ספרים ולבחור טקסטים, לצלם אותם ולהשתמש בהם לתוכנית. תודה לכם, הספרייה בסנטר של צומת ספרים, כפרה עליכם. זהו, עוד תוכנית של טקסט מניה בשבוע הבא. All pirates, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds.
have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.